שלום רב לכל בית ישראל. בעזרת השם אנחנו נפתח היום בסדנה ייחודית בעניין יסודות הבניין הרוחני. הסדנה בעצם תעביר אותנו איזשהו תהליך היררכי שנוכל לבנות בנפש שלנו את הבניין הרוחני של כל אחד ואחד בהתאם לתכונותיו, אישיותו והיכן שהוא מונח בחיים. הסדנה הזאת תהווה מעבר לאיזשהו תהליך רוחני התפתחותי של כולנו ביחד וכל אחד עם עצמו, היא בעצם תיתן לנו גם איזשהו ארגז כלים שנוכל להשתמש בו בשביל להתמודד עם האירועים שקורים לנו בחיים. התקופה האחרונה הייתה תקופה לא פשוטה לאף אחד והיא עדיין נמשכת. אנחנו כבר 3 חודשים בערך, אולי קצת יותר, בתוך המגפה הנוראית הזאת שפקדה את האנושות. המגפה הזאת לא מרפה, וההשלכות שלה הן במישורים ותחומים רבים, בין אם זה התא המשפחתי שהרבה פעמים נפגע, קיבלנו המון שיחות טלפון על זוגות שממש זוגיות שלהם קרסה, יש משפחות רבות שהמצב הכלכלי שלהם מתמוטט, ואנחנו רואים בעיות עם נוער וגם בעיות לפעמים נפשיות ואפילו פיזיות שהן כתוצאה מסטרס אצל ילדים קטנים. יש עוד הרבה מורכבויות והרבה בעיות שנוצרו בעקבות מגפת הקורונה. ואנחנו החלטנו בעצם לתת מענה לא להסביר למה זה קורה או איך להתמודד עם זה בכל מיני מישורים של אמונה וכן הלאה, אלא החלטנו בעצם להביא את הסדנה הזאת, סדנת היסודות, כדי שכל אחד יוכל לקחת את מה שהוא צריך, כאשר הסדנה כשלעצמה היא דבר טוב בלי קשר לתקופה. שוב, הן כיכולת למידה כיצד בונים את הבניין הרוחני בנפשנו, בבחינת בלבבי משכן אבנה, שכל אחד בלב שלו צריך לפתח כלי רוחני, בניין רוחני, להשראת השכינה. וגם בבחינת כמובן, כמו שאמרנו, איזשהו מתן של ארגז כלים שיכול לסייע לנו במענה עם כל הבעיות שצצות שדיברנו עליהן. תרשו לי לפתוח בסיפור, באיזשהו משל. הייתה משפחה מרובת ילדים, שלשמחתה הרבה, האימא נכנסה להיריון נוסף, ובסוף ההיריון, לאחר הלידה המוצלחת, שחזרו בידיים בריאות ומלאות, הם החליטו לפנק אותה ולתת לה להיות שבועיים בבית החלמה. איזושהי מלונית כזאת שתתפנק, אפילו 3 שבועות. אחד הדברים שהיו מיוחדים באישה הזאת, זה שהיא הייתה מומחית בבישול, ממש מומחית מאוד גדולה בבישול. אחד ההנאות שלה לפנק את המשפחה הגדולה שלה ואת כל שלל הילדים, זה לעמול באמת המון במטבח ולתת לכל אחד את הפינוקים שלו לפי אהבתו ותשוקותיו האישיות. אחד שאוהב מתוק, הייתה מכונה לו מתוקים, מי שהיה אוהב דברים בשרים, למדה סוגי בישולים בשרים, וכל אחד הייתה נותנת לו ומפנקת אותו. אישה הזאת הייתה יודעת לתקתק את המטבח בצורה שלא תאמן. הכל היה מסודר, היה לה ארון של סירים, ארון של מחבטות, מקום לששת, מקום לתבלינים, לכל דבר ועניין היה סדר, והייתה נכנסת למטבח, ובאומנות ובחן גדול הייתה יודעת לנהל טק 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 ולהוציא מכאן, להוציא משם, להדליק כמה סירים על הלהבות, וריחות נפלאים, רעש של חיתוכים וקיצוצים, ותמיד יצאו משם דברים נפלאים. לאחר הלידה, ולאחר שהיא הלכה למלונית הזאת, לחופשת לידה, היא הייתה שם 2 שבועות, פינקו אותה, נתנו לה אחיות שם, כל הצוות שם, עזרו לטפל בתינוק החדש. אבל מה שקרה באותם 2 שבועות, היה צריך לנהל את המטבח. וכשיש לך 7 ילדים וגבר שמעולם לא ניסה לבשל בבית, ברור לכם מה קרה, המטבח הפך להיות ברדק אחד גדול. הילד היה מוציא סקו מפה, שם בצד השני, הילדה הייתה מוציאה סיר מלמעלה, בכלל משאירה אותו בתוך הכיור, אבא היה מגיע, מחפש מחוות, מוציא ביצים מכאן, מחזיר אותם למקום הלא נכון, תבלינים התערבבו בכל מקום. בקיצור, לאחר שנגמר כל הסיפור, אישה החלימה, כוחותיה חזרו אליה, הגיעה הביתה ורצתה לפנק את המשפחה בארוחה חגיגית לשובה הביתה עם כוחות איתנים ומחודשים. והיא נכנסה למטבח ולא הצליחה להסתדר. היא חיפשה את המחבת ולקח לה רבע שעה למצוא אותו. ואחר כך עד שהיא מצאה את התבלינים, כל תבלין היה מפוזר בארון אחר, במגירה אחרת, חלק נשפח פה, חלק נשפח שם. הכיור היה כאוס שחד שלם, הכל היה בבלגן אחד גדול. וסעודה שלקח לה להכין שעתיים, לפני כל הבלגן הזה, לקחה לה יותר מ-20 שעות עם המון כעס ולחץ ועצבים ומיליון טלפונים לילדה הזאת ולאבא ולזה, איפה שמת את זה ואיפה שמת את זה ומי נגע בזה, והיה שם פשוט ברדק. ובמקום לייצר מהלך של בנייה של סעודה משפחתית, כחוויה כיפית, כי היא אהבה מאוד לבשל, והם אהבו מאוד לאכול, והסעודות שם היו דבר מאוד כיפי ונפלא, ולחגוג את תשובה הביתה, הם עברו בעצם איזשהו מהלך של יום או יומיים, של מריבות והתבחבשויות וכעסים ומתחים ולחצים. ככה זה בחיים שלנו. בסדנה הזאת שאנחנו נביא, סדנת היסודות, סביר להניח שאתם מכירים את רוב העקרונות ואת רוב הרעיונות שאנחנו נביא. אנחנו נאסוף פה מכל כתבי חז"ל, ואנחנו ניתן פה מהלך מובנה ומסודר שיטיב עם כולנו. מה הבעיה? הבעיה שאף על פי שאנחנו יודעים ומכירים את הדברים, הם מאוד מבולגלים לנו בתוך הנפש, בתוך המחשבה ובתוך הרגש. ואז הרבה פעמים כשאנחנו באים להתמודד עם איזושהי סיטואציה בחיים, נגיד לצורך העניין, הרבה אנשים עכשיו פוטרו, שהוא חסרי עבודה, הרבה אנשים צצו להם כל מיני בעיות בחינוך הילדים. אז אף על פי שאם תשב איתם ובנחת ותחקור, אתה תראה שיש להם את הפתרון בפנים, הם מכירים אותו כבר. אבל זה כמו המטבח המבולגן, הם לא יודעים איפה להוציא את הפתרון ואיך לשייך אותו לאותה סיטואציה ואיך לפתור את הדבר. וזו המטרה בעצם. אני לא בא לחדש לכם שום דבר, יכול להיות שאת כל מה שאתם תשמעו אתם יודעים. אנחנו באים לעשות סדר בנפש. אנחנו באים לעשות סדר במחשבה, אנחנו באים לעשות, לתת ישוב הדעת, לתת שמחת הלב, ושוב, מעבר לתהליך של בנייה, בסדנת היסודות אנחנו בעצם ניתן ארגז כלים מסודר ומאורגן, שכל אחד יוכל לשלוף ממנו בעת הצורך, את מה שהוא צריך. אני ממליץ לראות את השיעורים האלה כמה וכמה פעמים, להפנים, אולי אפילו לסכם, לקחת את הרעיונות, נשתדל לעשות את השיעורים כמה שיותר קצרים ובתדירות כמה שיותר גבוהה, בלי נדר ובעזרת השם, אולי נצליח גם להעלות כל יום שיעור. וזהו, בואו נתחיל. סדנת יסודות הבניין הרוחני. קודם כל, אני רוצה לצאת פה באיזושהי סנקציה, באיזושהי כותרת שתלווה אותנו במהלך השיעורים שלנו. סביר להניח שכל אחד יוכל להתחבר אליה בצורה שונה, מי יותר מי פחות, אבל אנחנו נוכיח את האמירה הזאת שנגיד עכשיו בצורה מסודרת ושיטתית מהרבה מאוד כיוונים. צריך כל אחד לדעת שלכל יהודי באשר הוא, יש רצון פנימי עמוק וחזק מאוד לקשר עם הקדוש ברוך הוא, לעבוד אותו ולקיים את המצוות. בין אם אנחנו מרגישים את זה יותר, בין אם אנחנו מרגישים את זה פחות, בין אם יש זמנים שמרגישים את זה, אבל זו האמת. עכשיו, גם אם נראה לכם שזה לא, גם זה לא מקובל עליכם, קודם כל, עצם העובדה שאתם צופים או מאזינים בשיעור הזה, זו הוכחה שגם בכם קיים הרצון הזה לקשר רוחני עם הקדוש ברוך הוא, ועם מערכת התורה והמצוות. אבל צריך לדעת שאנחנו, זה שורש פנימי מאוד עמוק, ולא תמיד אנחנו יכולים להרגיש אותו. גם מי שכבר מחובר לרעיון וכבר חי אורח חיים תורני, במהלך היום יש המון הסחות דעת, בעבודה, לא משנה, אפילו בנהיגה או בכל איזה פעולה שאנחנו עושים, שלא תמיד אנחנו חושבים על הקשר הזה עם הבורא, ואיך בעצם הוא פועל ומפעיל לנו את כל החיים, וכיצד קשר איתו יכול לפתור לנו את כל הבעיות, ומעבר לפתור את כל הבעיות, יכול בעצם לתת מענה קל, בבחינת פשוט ללכת ללוח בקרת הפיקוד, במקום להתעסק, עם הבעיות המשניות, כן? זה כמו למשל ש החשמלאי. הרבה פעמים יש קצר במנורה. מחליפים מנורה, עוד פעם קצר. מחליפים מנורה, עוד פעם. כל פעם נשרפות המנורות שם. ואז בא החשמלאי ואומר, הבעיה בכלל לא במנורה. הבעיה היא בלוח חשמל, במקור, מאיפה שמתחיל הכל. הוא הולך, הוא מתקן שם, מחליף יוז, מחזק, מנקה, לא משנה מה שהוא עושה שם. והכל בסדר. זאת אומרת, במקום לטפל בבית המנורה, הוא אמר, למה לטפל פה? הקצר בכלל מתחיל, הבעיה מתחילה פה, בשורש. אז השורש הפנימי שלנו של קשר ורצון עם הבורא, לא תמיד נראה. מה אנחנו רואים? את הקצר במנורה. אנחנו רואים הרבה פעמים את הבעיות שיש לנו בחיים, ולא מייחסים את זה למקור של הבעיה, שחסר לנו קשר נכון, אמיתי, שורשי, יסודי, עמוק ותמידי, עם מי שאמר והיה העולם, אבינו מלכנו, קדוש ברוך הוא. זו בעצם אמירה שאנחנו פותחים איתה, ואנחנו נלווה, היא תלווה אותנו במהלך כל השיעורים, שבעצם האדם היהודי באמת ובתמים רוצה בפנימיות שלו, בשורש שלו, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, להתקרב להשם ולעבוד אותו בכל נפשו ובכל מאודו. במדרש רבה, בסוף פרשת תולדות, מספרים חז"ל על התקופה הנוראית שהייתה לעם היהודי במהלך ההיסטוריה, כשנכבשה ירושלים, והתחילו בעצם בחורבן, תהליך חורבן בית המקדש. שם מסופר שהגויים שכבשו את בית המקדש, אני מקצר מאוד, מקווה שאני מדייק בפרטים שכתובים שם, כל אחד יוכל לפתוח ולראות בעצמו, אז מסופר שהם רצו שמי שיכנס ראשון לבית המקדש ויחלל אותו כביכול, יוציא משם משהו, יגנוב משם משהו, דווקא יהודי. למה? אני לא יודע. אולי עצם ההשפלה, אולי עצם ה... אני לא יודע. אולי פחדו, לא יודע. אז הם חיפשו מי ייכנס, איזה יהודי ייכנס לבית המקדש, ויוציא משם איזשהו כלי. אז היה כך, מה שנקרא חמור קופץ בראש, יוסף משיטה, אחד ה... הטיפוסים הכי מפורסמים במדרשי חז"ל, יוסף משיטה. יוסף משיטה היה יהודי שהיה חי בירושלים, והוא קפץ ואומר, אני אלך ועשה את זה. איזה מעשה שפל, איזה מעשה נמוך. גויים פרצו את חומות ירושלים, מחללים את בית המקדש, לוקחים את כל העם ומוציאים אותו לגלות, בוזזים, רוצחים, אונסים, עושים את הדברים הכי נוראים לעם שלך, ואתה באותו רגע קם ובהתנדבות, בוגד בעם שלך והולך ומוכן להיכנס לבית המקדש ולבזוז אותו. וכך היה, יוסף משיטה, נכנס, בא לגנרלים שם של הגויים, אומר להם, אני אכנס, נכנס לבית המקדש, תופס מנורה ויוצא החוצה. והגיע החוצה, אמרו לו, אוקיי, מצוין, לך תביא עוד משהו. הוא סרב, התחיל לבכות. היה בוכה ובוכה, אוי לי שיחסתי את בוראי, אוי לי שיחסתי את בוראי. אמרו לו, תירגע, הכל בסדר, אנחנו ניתן לך משרה מכובדת, אנחנו המעצמה הכי גדולה באנושות, אנחנו ניתן לך כסף רב, תיכנס תביא עוד אחד, לא הסכים. עוד פעם נסו לפתות אותו, לא הסכים. אמרו, אוקיי, לא הולך בטוב, נלך ברע. התחילו לאיים עליו, שיענו אותו, לא הסכים. התחילו לענות אותו ממש, והתיאורים נוראים, יש כמה מקורות בחז"ל שמתארים מה עשו לו שם, אבל לא ניכנס לפרטים, עינו אותו עד מוות. ובזמן עינויים הוא היה הולך וצועק, ולא בוכה על עצמו, ולא בוכה, היה בוכה, איך הכעסתי את בוראי. איך הכעסתי את בוראי. נשאלת השאלה, יוסף משיטה הזה, עשה מהפך של 180 מעלות, בצורה שהיא בלתי נתפסת. ברגע אחד הוא היה מוכן לבגוד בכל העם שלו, לבגוד באלוקיו, לעשות את המעשה השפל ביותר שיכול להיות, ולחלל את בית המקדש, וברגע לאחר מכן, הבן אדם מוכן למות על קידוש השם? אנו באים ושואלים, מאיפה יוסף משיטה לקח את כוחות הנפש האלה? איך הוא הצליח לעשות מהפך כזה בנפש, מהיהודי השפל ביותר, ליהודי שמקיים את אחת המצוות הקשות ביותר, של למות על קידוש השם. מאיפה זה הגיע? איך זה קרה? התשובה היא באותה אמירה שאמרנו. כל יהודי ויהודי קיים בו שורש פנימי עמוק, חזק, שעליו מושתת את כל הנפש שלנו, של רצון אמיתי לעבוד את הבורא באמת ובתמים. בכל אחד ואחד מאיתנו יש נשמה קדושה, טהורה, מושלמת, שלא הייתה ולא תהיה שום יכולת של פגימה בנשמה הזאת. אנחנו אומרים בכל בוקר בברכות השחר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני או לחזירה בי לעתיד לבוא. זאת אומרת, זה בכלל לא קשור אליי. לא משנה מה אני אעשה, אני לא קובע על הנשמה הזאת. בטח לא בתחום של יכולת לפגוע בה או לשנות אותה. לא, יש פה נשמה שמגיעה כחלק אלוקא ממעל. כן, דומה הדבר לאור השמש, כן? שקרני השמש הם ממשכות מתוך השמש עצמה. אז כל אחד מאיתנו הוא קרן אור. כל אחד מאיתנו הוא חלק אלוקא ממעל. כל אחד מאיתנו הוא נשמה טהורה, נצחית. אנחנו יצורים נצחיים, בלתי מוגבלים. אלא מה? שבאנו פה לזמן מבחן, ואנחנו נמצאים בתוך אלמה דשיקרא, עולם של שקר, עולם ישון העלם. יש פה בעצם מציאות שנעלם מאיתנו הקדוש ברוך הוא, ואף על פי שאנחנו בקשר תמידי איתו, כי הוא מחיה את המציאות בכל רגע, זה נקרא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. בשונה מאדם שיוצר איזשהו משהו, אדם עכשיו יצר, לא יודע מה, כיסא. לקח עצים, ניסר, עשה כיסא. הוא הולך, זהו, כיסא יכול להתקיים בלעדיו. לא ככה הבריאה האלוקית. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את השמיים, את הארץ, את בעלי החיים, אותנו, הוא לא עשה את זה והלך. אלא בכל רגע ורגע הוא מחדש את הקיום שלנו, בדיוק כמו שהחשמל מחדש את השידור הזה כל רגע ורגע. ואם אנחנו נעצור את החשמל, לא יהיה שידור פשוט. פשוט לא יהיה. הקדוש ברוך הוא בקשר תמידי איתנו ומזין אותנו ומנשים אותנו ואת כל המציאות כולה, החל מעולם החיידקים ועד הפלנטות הכי רחוקות במערכת בצביר הכוכבים. בכל רגע ורגע. אבל בגלל שהנשמה נמצאת בתוך מצב של העלמה, אסתר ואפילו אסתר תוך אסתר לפעמים, בדרך כלל, בתוך גוף גשמי, עם תאוות ורצונות גשמיים של הנאות גופניות, ממון, כן, רדיפה אחרי כסף, כבוד, שליטה, כל מיני הנאות ושאיפות השכלתיות, תארים, כל מיני הנאות ללמוד דברים, ליצור דברים. אבל כל הדברים האלה שייכים לפה, לעולם הזה, ואנחנו מאוד מאוד מרוכזים ברוב החיים שלנו בזה. כל הזמן אנחנו מרוכזים בתענוגים של הגוף ושל החלק היותר נמוך של נפשנו. כן, תגיד כבוד, זה לא בדיוק שייך לגוף, אבל זה כן הנאה שמקבל את החיות הרדודה שלנו. והדבר מבלבל אותנו עד כדי כך שאנחנו שוכחים מי אנחנו, דע מאין באת ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, אתה חלק אלוקא ממעל, אתה יהודי, אתה נשמה טובה. נשמה אדירה. כל יהודי הוא יהלום, כל אחד ואחד מאיתנו יהלום, וגם אם היהלום הזה נפל ברפש הגדול ביותר, בתוך פסולת ברפת של פרות, עדיין יהלום, תיקח אותו, תשטוף אותו, הוא יהלום. והנקודה הזאת היא חשובה. היא חשובה לעבודה הרוחנית שלנו. שנדע שבאמת באמת יש לנו נשמה בפנים, והיא טובה והיא רוצה לעבוד את השם. אז אחרי שסיכמנו את הדבר הזה, שכל יהודי יש בו נשמה טהורה וטובה, שהוא לא יכול לפגום בה, לא משנה מה הוא יעשה. והנשמה הזאת רוצה קשר עם הבורא, כי ממנו היא מקבלת את החיות ואת התענוג, וכל שאר התענוגים הם בטלים בעיניה ולא מניבים לה באמת אושר. ואחד הסיבות שרואים שאנשים שיש להם הכל בגשמיות, הם עדיין מתוסכלים, הם מרגישים ריקניים, כי עד שלא תיתן לנשמה את המזון שהיא צריכה, זה לא יעזור, לתן לה עד מחר מטוסים וג'יפים וטיולים ולא יודע מה, זה לא יעזור. אז נשאלת השאלה, למה היא לא באה לידי ביטוי? ועוד יותר, אם הנשמה הזאת היא כזאת טובה, למה אנחנו עושים מעשים רעים? אנחנו רואים שהאנושות מלאה במעשים נבזים, שאנשים עושים אחד לשני, אפילו לפעמים בתוך המשפחה. איך זה יכול להיות? אם אני נשמה טובה שרוצה לתקשר עם הבורא, אז למה לא אכפת לי מהבורא ולא אכפת לי מהקשר איתו? ולמה אני עושה מעשים רעים? איך זה מסתדר? את התשובות לשאלות האלו, בעזרת השם, אנחנו נביא בשיעור הבא של סדנת יסודות הבניין הרוחני. הצטרפו אלינו מחר. כל טוב, ברכה והצלחה לכולנו.